תתרגלו לקצב. בשבילכן אני עושה את הלאט שלי, תאמינו לי, וזה הכי לאט שאפשר. אז הזמן קצר והמלאכה מרובה. אנחנו רוצים לעסוק בטיפול שורש לחורבן. החורבן נבע מהרבה דברים, אולי הקדמה קצרה. אפשר לנסות לסכם, אני לא יודע אם הייתי ממליץ מי שחס על היד שלה, וגם בגדול כל המקורות כתובים על הדף. אפשר סתם מילת קישור פה, שם, גג נראה לי. אחת הבעות הקשות ב... מותר לבקש, בטח אם זה את. למרות ששמעת השיעור הזה שנה שעברה, אני חושב. אחת הבעיות הקשות בתיקון תיקון הפגמים של החורבן היא בעובדה שהחורבן נובע מכמה וכמה דברים. מה הדברים מפורסמים על מה עבדה הארץ? על הזווה מתורתי? שנאת חינם? האמת, יש המון מקורות הפחות מוכרים, אבל שלושת הסיבות היותר מרכזיות על הזווה מתורתי, על שנאת חינם, בית שני, והשיעור שלנו, שישבו קטן עם גדול, זה קצת מה שקורה פה עכשיו, האמת היא, שראיתי שיעור של הרב חיים דרוקמן, אני לא רוצה לקלל אתכם בסיטואציה הזאת, אבל נשים שיש הרב חיים דרוקמן מגיע, ומגיע איזה ילדון שיכול להיות הנכד שלו, אז אומר דרושני עליהם, על זה חרבה ירושלים שישבו קטן עם גדול אולי, אבל טוב, שנה הבאה אולי שיעורים איך מתקנים את זה, אבל בכל מקרה, השיעור שלנו זה על ואם עשו בארץ חמדה, שכל תשעה באב התחיל כל החורבן, לפי הגמרא בתענית, מחטא המרגלים. חטא המרגלים בחטא באב כנראה, או בליל תשעה באב חוזרים המרגלים, מוצאים דיבת הארץ רעה. אם אתם לא רוצים להיכנס לארץ, אתם חידשתם את האפשרות הזאת להפריע את עם ישראל מארץ ישראל. שורש הגלות התחיל משם, מחטא המרגלים. אז ענייני ארץ ישראל, ענייני תורה ושנאת חינם. עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. בדרך כלל נעביר שיעור. ודאי שיש עוד הרבה טעמים. בגמרא זה נראה טעמים יותר מרכזיים. באים לתקן את אחד מהחטאים, בדרך כלל אוטומטית זה יבוא דרך פגיעה בשני העניינים האחרים. כלומר, אדם ירצה לתקן ענייני ארץ ישראל, יעסוק הרבה במלחמות על הארץ, באופן אוטומטי הוא כנראה יקשה קצת בשנאת חינם, במאבקים שלו, וישלם איזה מחיר מסוים בלימוד תורה. משל חשוב של הרב קשתיאל, משל השמיכה הקצרה. אדם יש לו שמיכה קצרה בחורף, הוא שם את השמיכה לכתפיים, הרגליים בחוץ. שם על הרגליים, הכתפיים בחוץ. אתה רוצה לתקן איזה משהו, בדרך כלל אוטומטית תשלם מחיר בצד השני.
למה זה...
עקרונית, בעולם זה לא אמור לסתור. בעולם העליון, כל כוחות הנפש יכולים למצוא את תיקונם ביחד. זה יוכל להיות אצל האנשים הגדולים, אני אולי אסביר עוד הסבר יותר עמוק, שיסביר את זה קצת הרב קשתיאל, המהלך שלו הגדול על החורבן, כדאי לשמוע שיעור שלו שלם על זה. מה זה בית מקדש במילה אחת? חצר לא גדולה בכלל, הרבה יותר קטנה מהקמפוס פה של הישיבה התיכונית הזאת. מתחם מאוד מאוד קטן, שיש בו מקום לכל כוחות הנפש. מצד אחד הסנהדרין, הרבנים הכי עמוקים, השאלות הכי הכי קשות שבאות מכל העולם. 20 מטר דרומה על האש, ריח של על האש באוויר. הלווים מנגנים, מוזיקה, ההוא מתוודה על חטא, בוכה, ההוא בכלל שמח, יש לו ויקורבן תודה על איזה נס שנעשה לו, אוכל, כהנים אוכלים ועלים מתכפרים, מוזיקה, אוכל, תורה ותפילה, וידוי והודעה, הכל בתוך אותה חצר קטנה ושום כוח לא מפריע לכוח האחר. איך אפשר לקיים דבר כזה? כשיש בית מקדש, מה זה בית מקדש? יש בית לקודש, כמו שבבית יש מקרר ויש ארון ויש סלון ויש שירותים ויש חדר שינה, וכל דבר יש לו את המקום שלו. זה בתנאי שיש בית אחד, אז כל הכוחות יכולים להיות ביחד. כשאין בית לקודש, אז הכל מפוזר. ככל שיוסיף, נגיד אני בא מעולם הישיבות, ככל שיוסיף הלימוד בניין, תוסיף החברתיות חורבן. משפט מובן? ככל שיוסיף הרגש בניין, יוסיף השכל חורבן. כלומר, אני אקבל רשימת מקולת מאיזה הורים יקרים, חפשים שידוך לבת שלהם, אחד שהוא מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד זורם. שהוא מאוד מאוד חברתי, אבל גם הוא אדם מאוד מאוד רציני. רוב הרבנים הגדולים שלנו, בוא נחשוב, אם הם היו חילונים, מה הם היו? היו דוקטורים למתמטיקה כאלה, הולכים לפילרמונית, לבימה, לצגות, אנשים קצת שזרימת החיים שלהם קצת יותר עצורה ורצינית. יש יחידים כאלה, אנשי אשכולות, כלשון הגמרא, איש אשכולות, איש שהכל בו. רב שלום יזם מנוריבך כזה, שגם מגאוני הדור וגם רגיש שברגישים לכל ילד קטן, וגם בעל תפילה משתפכת ומתלהבת. בדרך כלל לא נראה אנשים כאלה. בדרך כלל כל אחד יהיה לו איזה נקודה חזקה, שעליה מושך את השמיכה, כמו שאמרנו, ומשלם מחיר כבד בדברים האחרים. טוב, האמת היא, אני אגיד לכם, בדרך כלל כש... כן, בדרך כלל כשכתוב שיחה, אז בנים חושבים שכשיש שיחה, הכוונה מישהו יספר את הסיפור שלו, את החיים שלו, זה משהו מעניין. נשים בדרך כלל חושבות ששיחה, הכוונה שגם הם יכולות לדבר. עכשיו, בעיקרון אצלנו רק אני מדבר. שאלה מאוד מאוד קשה, אז שואלים, אבל אם לא מאוד מאוד קשה, אני באתי להגיד לכם משהו, לא באתי לדון. וזה הסוג שלי. אבל שאלות שהן קצרות, חדות, אפשר. ככה מי שמצליחה במהירות, אז אפשר. האידיאל הוא כן כזה. אם נבנה בית מקדש במהרה בימינו, בתוך הלב שלנו, איך בונים בית מקדש? שמצליחים להתחיל לשלב בתוכך בין קדושה לבין חברתיות. בין עומק לבין שמחת חיים. בין פרט לבין כלל. רב קוק כותב, יש אנשים שרים את שירת נפשם. ובדרך כלל זה אנשים כאלה שהם לא אנשים כלליים. יש אנשים דואגים לכלל, בדרך כלל פחות דואגים לפרט שלהם. אנשים לאומיים פחות דואגים לעולם. יש אנשים אוניברסליים פחות דואגים לעם שלהם. אומר, ויש יחידים כאלה שיודעים לשיר את כל השירים ביחד. אבל זה יחידים. זה אנשי המקדש. זה אנשים שבנו את בית המקדש במהרה בימיהם, בתוך החיים שלהם. בלבבי משכן נבנה, כמו שכתוב, בתוככי ירושלים, אומרים הפרשנים, בתוככי, בתוך ירושלים ובתוכי ירושלים. בשביל להיות בתוך ירושלים, צריך לבנות ירושלים בתוך הלב. אז אם אלה הסכנה בפעמים רוצים לתקן צד אחד, אוטומטית נופלים בצד השני. רוצים הרבה לדבר על אהבת חינם, אז אתה מדבר על אהבת חינם ולאהוב כל אחד, למרות איך שהוא מתנהג ואיך שהוא נראה, בדרך כלל אתה תצטרך טיפה להגל כמה פינות תורניות. אני אגיד שנייה משפט מאוד מאוד חריף, אל תזרק כל היוונים, מיד אני אומר זה שקר וחזב. אדם שהוא דתי לאומי, אוטומטית זה אומר שהוא לא יהיה הכי דתי ולא יהיה הכי לאומי. חס וחלילה כמובן, אבל יהיה מקומות שהוא יצטרך טיפה להסכים לסמוך על שעות הדחק בשביל היחס הלאומי, ויש מקומות שהלאומיות שלו תיפגע כי הוא יגיד התורה לא מרשה לי לעשות את זה, אז אני לא יכול להיות לאומי עד הסוף. כמובן בעומק זה שקר וחזב, הלאומיות האמיתית היא קשורה לקוד, אבל כמו שאמרנו זה אנשי האשכולות הגדולים, בדרך כלל לא נראה הרבה אנשים מאוזנים כאלה שמצליחים לבנות ממש בית מקדש לאזן את זה לגמרי, שהחברתיות תלך ביחד עם הקודש. כמו זה, איזה בועה מאוד נחמדה פה, מקום אחד קטן כזה, שבו עכשיו במשך שלושה ימים אתה מרגיש שכולם ליבם לאחד, כולם רוצים תורה, רוצים קדושה. נלך כמה צעדים החוצה, זה לא נראה ככה. בעולם בחוץ, הקודש הוא נלחם עם העולם, הוא מבוזה בעולם, בזים לו לעולם, מרדדים אותו. יש מקומות מאוד יחידים, בראש השנה ויום כיפור, בבית כנסת, שאתה מרגיש שכל הקהל זורם למקום אחד. כשהיה בית מקדש, כל התל פיות, תל שכל פיות פונים בו, אתה יוצא לדרכים, אתה רואה את כל השיירות, כולם ברוך על איפה זה נוסע. רק תצטרף לזרם, העולם שלנו כבר לא כזה. אז השאיפה לבנות בית מקדש, קודם כל, זה להתחיל לבנות בתוכנו את בית מקדש. אבל גם בתוכנו מנסים לעסוק בסיבות לחורבן, אז יש כמה סיבות, וכמו שפתחתי, המסובך מאוד כשאתה תדגיש עניין מסוים, לפעמים תצטרך לשלם מחיר בצד השני. אמרו שהיו שלושה גדולים בדור הקודם, הרבי לובביץ', הרב צבי יהודה ורב שך, כל אחד לקח, כל אחד אמר שהוא דואג לכל השלושה, אבל כל אחד היה דבר יותר מרכזי אצלו, ושילם מחירים מסוימים בשניים הנותרים. אז השיעור הפעם הוא על ינה ארץ ישראל, שזה נראה הדבר הראשון שהיה. עוד לפני התחלת הפגמים של השנאת חינם, שמוגרים לנו בבית שני, או לזווה מתורתי, השורש של החורבן, אני מראש רוצה למסור מודעה קטנה להתחלה. אני לא פוסק הלכתי. ומבחינה הלכתית, לצאת לחוץ ארץ יש הרבה שיטות בזה, והרבה על מה לסמוך. אז הלכה למעשה, כל אחד יכול לתעשה כמו מה שהיא נוהגת. השיעור הזה הולך להיות מאוד חריף, אני מקווה לפחות, שגם מי שתצא מפה לחוץ ארץ יום אחד, זה יערוס, היא לא תוכל ליהנות יותר, היא תסבול שמה. אני אשתדל בכל כוחי להרוס לכם את ההנאה הזאת, בעיקר לצעירות שבקהל, אני אומר, גם מי שעושה את הטעות ויוצאת לחוץ לארץ, רק לא גיאורגיה, המקום הכי ארור בעולם, כמו שנראה שרשי על השס מדבר במפורש על המקום ההוא, תור המקום הכי גרוע מכולם. תמיד אפשר לתקן גם, אבל אני רוצה בשביל זה להקדים הקדמה קצרה. כל אדם, כמו שאמרנו, יש דברים שעיקרים לליבו, ובהם הוא מאוד משתדל להשקיע ולהחמיר, ויש דברים שהם פחות פחות מרכז החיים שלו, הוא גם שומר את ההלכה, אבל הוא לא הולך בהם עד הקצה. יש אנשים ששם החסד ובראש מעיניהם, יש אנשים שבהם התפילה, התורה, אבל כל אחד יש דבר שבו יותר מחמיר, ולפעמים הוא קצת מקל בדברים אחרים. מומלץ לאדם להשקיע את הכסף הגדול שלו במקומות הנכונים. כלומר, אנחנו לא יודעים מתן שכרם של מצוות, כמה כל מצווה שוקלת, אבל יש דברים שהם מאוד מרכזיים ביהדות, ויש דברים שלא שהם שוליים, שזה לא נשמע מילה טובה, אבל הם פחות מרכזיים. אין, על מצוות ראשית הגז, לא כתוב עמודים שלמים בגמרא, בגנות מי שלא מקיים מצוות ראשית הגז. אבל לארץ ישראל יש עמודים שלמים בגמרא. וכותב הרב חרלאפ, שזה מחלת הגלות. כמו שעם ישראל מכלל הפך להיות פרטים, גם במצוות, דברים שהם כלליים ומרכזיים, הופכים להיות כמו עוד איזה פרט. גם מצוות כמו ארץ ישראל, או כמו שבת, שמרכז היהדות, כמו שנראה עוד מעט, הופכים להיות כמו עוד איזה עניין, בסדר, שמעתי יש רבנים שמקלים, אני אגיד לכם את זה חד מאוד. יש הרבה רבנים שיגידו אחרת, תאמינו לי שאני צודק. תאמינו לי שהמקורות מדברים בעד עצמם, אלא מה כללת הגלות החזה בנו. שגם עניינים מאוד מרכזיים הופכים להיות כמו, נו, עוד איזה עניין. תהפכו את הדף, שנייה ל... לא, אמת, אני רואה שפחדתי מאוד, אז אפילו לא, 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 את תהפכו את הדף. פחדתי אפילו רק... פחדתי לשים את זה על הדף, שאחר כך שיאשרו לי את הדף הזה פה. אני אקריא את זה, רק לי יש את זה. גמרא בסוף מסכת יבמות, בסוף מסכת כתובות. אהו גברא דנפלה ליבמה בחוזה, אותו אדם שנפלה לו איזה יבמה, אח שלו מת בלי בנים בחוץ לארץ, ואין לכם, רק לי יש את זה. והוא שאל את רבי חנינה, מה אני לצאת לחוץ לארץ כדי לחלוץ או ליבם אותה? אמר לו רבי חנינה, אח שלך נשא גויה, כלומר, יהודיה בחוץ לארץ. ברוך המקום שהרגו. אתה רוצה לרדת אחריו? או בירושלמי, שפה יותר נעימה, בטח לאימהות. אח שלך הניח חק אמו וחיבק חק נוכריה. ברוך המקום שנגפו. ואתה רוצה לרדת אחריו? אומר הרמב״ם, אין יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ לעולם, אלא לצורך שלושה דברים ויחזור. כלומר, רק שלושה דברים וגם באים לחזור. מה שאני ששאר הדברים, גם על דעת לחזור, שאת הרמב״ם שאסור. ממשיך הרמב״ם, ואף על פי כן, אף על פי שמותר בשלושת הדברים האלה, מכל מקום מידת חסידות שלא יעשה כן, שהרי מחלון וחיליון שני גדולי הדור היו, ומפני רעב גדול יצאו מארץ. והקדוש ברוך הוא תראו מה עשה להם. אפשר למצוא כולות, אפשר למצוא יתרים, אנחנו רוצים פה קצת להילחם בהם. לא... שאלה קשה, קודם כל איך קוראים גויה ל... יהודיה בחוץ לארץ היא גויה? היא לא יהודיה, יהודיה, מצוות דיבור מזרק עם יהודיה. אלא כתוב שישראל הדרים בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. ישראל בחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בתאריים, עמודים שלמים בגמרא, נהיה רק אגונים. הלכה למעשה, בציונות הדתית בגדול, היוצאים סומכים בעיקר על הרב ישראלי, הרב אליעזר מלמד פוסק בזה, סומך על הרב ישראלי, שאומר שהיום שיש כרטיס טיסה לא חזור אפשר להקל, טוב להכיר, הרב קוק נגיד אוסר, הרב עובדיה יוסף נגיד אוסר, כמה פוסקים שהם מוכרים לנו, אבל מי שרוצה לסמוך, יש לו על מה לסמוך, אני כמו שאמרתי, ממליץ לכם להשקיע במקומות החשובים. עכשיו את ההלכה נעזוב וננסה להראות שמבחינה רוחנית עד כמה זה נורא, כמו הכותרת של השיעור, שאחר כך העירו לי שאולי צריך לעשות כותרת יותר טובה, טובה ארץ מאוד מאוד, לא וימסו בארץ חמדה, כמו שכתוב בתהילים על המרגלים. את שואלת שאלה טובה. בארץ ישראל יש הרבה הרבה מדרגות. נגיד, משה נכנס לארץ או לא נכנס? אבל ראובן וגד זה כן את ישראל, הוא לא נכנס לארץ אבל. יש מדרגות בארץ. יש כמה מדרגות בתוך ארץ ישראל. מואב ועמון זה עדיין אפילו לא בגבול השבטים. אולי בגבול הארץ המובטחת. יש את המפות האלה שהמוכרות של עדי קווית וזה. נושא גבולות הארץ נושא כבד, איפה באמת עוברים הגבולות לארץ, עד נער פרט הפשט, הוא לא דווקא עד נער פרט הקצה שלו בקווית, אלא עד התחלה, עד אזור טורקיה, לא... אבל דווקא בזה, באופן אישי, אני מאוד מתירן. כלומר, אתה מקפיד לצאת מהארץ, על סיני יש מחלוקת, על ירדן, זה בסדר, אתה לא צריך, אנחנו מעדיפים בזה להחמיר שגבולו שהארץ מתפשטת הרבה, אבל לא לעזוב את הארץ. אבא שלי, לפני כמה שנים, הוא... אילת האמת לא בגבול השבטים, השבטים, מי שקרא פרשת שבוע, זה מגבול דרום ים המלח, מקצה של ים המלח, עד עצמונה, חצר הדר עבר עצמונה, ובערך, ובדי אל הריש או משהו, אבל הרבה פוסקים אומרים, בגלל שזה שליטה ישראלית, וזה חלק מישראל מובטחת, אז כן מקלים ללכת לשם. בכל מקרה, אמרתי, הלכה למעשה, לא בשביל זה התכנסנו לפה, אלא נסו לתקן את החטא משורשו. אבא שלי, יש לו חבר טוב, שהוא עורך של אחד מהלוני פרשת שבוע, אלון, שעיקר עניינו זה טיסות לחוץ לארץ. הוא ביקש ממנו, אמר, שבת שלח אולי, פעם בשנה, שבת פרשת שלח, בלי פרסומות על חוץ לארץ, רק דילים בתוך ארץ ישראל. אבל גם זה לא עלתה בידו לצערנו, ודווקא בתקופה הזאת שהמרגלים הלכו, מערב ראש חודש תמוז עד תשעה באב, לפעמים החטא הזה הולך וחוזר. אז כמובן לא באנו פה לקטרג על ישראל. יש מנהג שרב עומד עם גב לארון קודש, הוא נותן לפני זה נשיקה לארון קודש, ואז הוא מתחיל לדבר. אז הפשט הוא כי הוא לא דרך כבוד שהוא עומד עם הגב, אז הוא לפני זה נותן נשיקה. אבל הרב מצנן זה הסבר יותר טוב. הוא אמר, הרב הולך לתת מוסר לאנשים, דברים שעם ישראל לא בסדר. קודם כל הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ישראל כולם צדיקים. בסדר, קצת קשה להם. מול הקדוש ברוך הוא רק סנגוריה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, סוגרים פה כמה דברים בינינו, זה לא בשבילך עכשיו. זה רק כמה דברים בינינו, אנחנו פה באים להתחזק, לא לקטרג חלילה לישראל. אז העיקר זה לחזק את אהבת הארץ, לא לדבר על האחרים או על הדברים שהם לא הכי טובים. בואו נתחיל לקרוא, אל תיבעלו מהעומס, נקרא את זה מהר מאוד. איגרת של הרב קוק, יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם, בא רק מסיבה אחת, ממה שאין מודים את ארץ ישראל. את ערכה ואת חוכמתה, והם מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ ותשובת המשקל. כשיש איזה פגם, צריך לתקן אותו בתשובת המשקל. צריך איכשהו לסתום את הפרצה. חטא המרגלים הוא שורש הגלות, והבעיה שלא מספיק, אנחנו מתקנים את החטא הזה. איך מתקנים את זה? להגיד ולבשר בעולם כולו הודעה והדרה, קדושתה וכבודה. והלוואי שנזכה אחר כל ההפלגות כולן מצידנו. כמה שנגזים ונעסוק בעיני הארץ, הלוואי שנזכה להביע אף חלק אחד מרבבה, מחמדת ארץ חמדה, ומהדרת אור תורתה ועילוי אור חוכמתה ואורך הקודש שמתנוסס בקרבה. אז זה קצת אנחנו רוצים לעסוק בשיעור שלנו. המומלצים שלי, מי שרוצה באמת להבין מה זה ארץ ישראל, מעייני הישועה של הרב חרלאפ, מימרום חלק וב, שערי ארץ ישראל, שם הדברים החזקים. שם כתובים בשפה פשוטה, הוא מתחיל ישר בעמוד הראשון או השני, הוא אומר ארץ ישראל שנראית לעין וארץ ישראל האמיתית, אל תתבלבל שזה אותו דבר. הוא מסביר איך כל אזור בארץ יש לו את התורה שלו, כל שבט יש לו את העבודה הרוחנית שלו, המרגלים הלכו לטור את הארץ, לטור מלשון תורה, לתפוס את התורה של כל נחלה, תורת עמון הנעזבה, יישוב עמון הנעזב, תורת גוש קטיף נעזבה, מה התורות שצריכים לתפוס בכל מקום, של ידיהם מחזיקים את הנחלות האלה, ושזה מקצוע בפני עצמו, מה התורה של כל מקום. אם יש פה קצת מתנחלות, רק נדגים להם, שמתי לי להבדל בין אנשי השומרון, יצהר, אלון מורה הרברכה, לבין תקוע, אפרת, עותניאל, שמתי לי לסוגי נפשות, יוסף, יהודה ומה שביניהם בנחלות, לראות הכל כתוב בספרי חסידות, שחור על גבי לבן, איך טבע הארץ משפיע על היושבים בו, הערים הם אחרים, הכל הוא שונה לפי טבע הנחלות והתורות שבהם. אם נשים לב, מאז שיעקב סיכל את ידיו, בסוף ספר בראשית, כל פעם אפרים קודם למנשה. ספר במדבר, ספר הפקודים, יש הרבה מספרים, מפקדים, עשיתי את זה פה וככה בדוגמיות, בני יוסף, אפרים מנשה, אפרים מנשה, כל הזמן, עד פרק י' ג', פרק י' ג', זה חטא המרגלים, תחילת פרשת שלח, הוא שולח את השליחים, שימו לב, למטה אפרים, הושע בן נון, למטה זבולון, גדי בן סודי, דילגתי פה איזה פסוק, למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי, תשאלו שאלה, אפרים כאילו לבד, אז למטה יוסף, למטה מנשה, למה, אפרים הוא לא מיוסף? ושמו אותו דווקא אצל השני, מפה, תשימו לב, מתהפך הסדר. בני יוסף, מנשה ואז אפרים. מנשה, מאמצע הספר זה מתהפך. מנשה מתחיל להיות קודם לאפרים. וצריך להבין למה. בטעמי המקרא יש גם איזה דבר מעניין. הטעמים הם גם מדברים. זה תורה, רק הגאון מווילנה, אני חושב, התעסק עם התורה הזאת, תורת הטעמים. הטעמים יש להם גם איזה דיבור פנימי בטעמים, לא רק של פיסוק, אלא גם הם, יש שמות לטעמים. פשטה, זרקה, שחכמי הסוד מכירים את זה, והגש אליו יהודה ויומר בידוני לתל אשכנזים של הגאון מווילנה, קדמה ואזלה רבי זרקה מונח סגול, והגש אליו יהודה בארמית קדמה ואזלה, מה אתה קודם והולך? רבי יהודה, רבי הוא אח הרבי יהודה, הוא בן שמעון לוי יהודה, מה אתה מדבר לפני כל האחים שלך? ככה שיוסף שואל אותו, ויומר, בידוני זרקה, מונח סגול, אמר לו, נזרקתי את עצמי להיות מונח בעם סגולה, אני לא מביא את בנימין, הקטן הביתה, אני מפסיד את העולם הבא שלי. לפי הגאון מווילנה, ככה כל התורה, הטעמים גם מדברים, נגיד מצרים היו 400 שנה אמורים להיות, בסוף היו רק 210 שנים, חסר 190 שנה. למה? כתוב, כי היה להם שעבוד קשה, אז זה קידם את הגאולה מהיר, וימררו את חייהם, בעבודה קשה, קדמה ואזלה, וימררו את חייהם, זה מה שקדם והוליך את את הגלות, קדמה ואזלה, וכמעט זה 190. זה 190 שנה שירדו מה... וככה הגאון מווילנה למד את התורה. אנחנו לא באים לדבר על סודות הטעמים בעצמם, אלא תשימו לב לדגש שהטעמים ניסו לתת לנו. ואלה שמותם למטה, ראובן, שמוע בן זכור, למטה, שמעון, שפט בן חורי, למטה אפרים, משה בן נון, למטה דן, למטה אשר, למטה יוסף, למטה מנשה, למטה זבולון. כל הטעמים של כל השבטים הם עולים, התורה שמה פוקוס על שני שבטים, אפרים ומנשה. עיקר הבירור בחטא המרגלים מייני הארץ, זה יהיה סביב בני יוסף. איך הם התנהגו? כמו שנראה בהמשך, בשביל זה נצטרך קצת כמה הקדמות קצרות. אומרת הגמרא בסנהדרין, פרק חלק בסנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ויש את אלו שאין להם. מרגלים אין להם חלק לעולם הבא, בהמשך הגמרא אומרת, לא רק עשרת המרגלים, תנו רבנן, עשרת השבטים אין להם חלק לעולם הבא. כלומר, לא עשרת המרגלים, כל עשרת השבטים שגלו מהארץ, כל מלכות ישראל, אין להם חלק לעולם הבא. דברי רבי עקיבא, כלומר, כל ישראל אין להם חלק לעולם הבא, חוץ משני שבטים, יהודה ובנימין וקצת לויים שנשארו. כך אומר רבי עקיבא, הגמרא מאוד כועסת על רבי עקיבא שם. אומרת הגמרא, שביק רבי עקיבא לחסידותי. עזב רבי עקיבא את החסידות שלו. למה אתה אומר ככה? אתה רבי עקיבא של אשריכם ישראל. אתה רבי עקיבא, ככה אומר עלינו, למה? שרוב ישראל אומר, לא יחזרו. לשמחתנו, הלכה לא כמו רבי עקיבא. ראינו את בני מנשה חוזרים מהודו ואת בני דן חוזרים מאתיופיה, אבל תראו, זה לא כל כך פשוט. כותב רשי, על מה עשרת השבטים אין להם חלק העולם הבא? זה בהמשך המרגלים. רשי מבין שאין להם חלק העולם הבא, כי הם חזרו בעצמם על חטא המרגלים. אומר רשי, ואידי מפרש, יש המפרשים, עשרת השבטים אין להם חלק לעולם הבא. היינו לימות המשיח, שלא יקבלה משיח עם שאר גלויות. אני אומר את זה בשפה בוטה, יבוא לפה המשיח, יגיד לאתיופים, תעופו מפה. כמו יהודים ודאיים, הם יהודים, רק המשיח יזרוק אותם מפה, הוא לא רוצה לקבל אותם לפה. למה? לפי שסיפרו בגנות ארץ ישראל, כדי אמרן לאל. כמעט הוא שוש וגומר, עומת נראית על אלה, זה כמה דפים לפני זה בגמרה. ובדבר הזה ננשו המרגלים. אומר רשי, כל עשרת השבטים חטאו באיזה חטא של לדבר דברים לא טובים על ארץ ישראל, סיפרו בגנות ארץ ישראל, ועל הדבר הזה המשיח לא ירצה אותם פה. איך אפשר להבין דבר כזה? שמעתי את זה עם בן של הרבי מסלונים. רשי שאמור להיות מאוד מפורסם במקומותינו. איפה קדם הרן לאל? אומרת הגמרה, כמה דפים לפני זה? איפה כל עשרת השבטים לא דיברו יפה לארץ ישראל, דיברו בגנות ארץ ישראל. אז הגמרא מספרת, בדף צדיד ד' בסנהדרין, הגמרא מספרת, עם ישראל יוצאים בשיירות, סנחריב לא הורג, אלא מגלה את האומות, מחליף את האומות, הוא שולח אותם מפה, לחלח וחבור, אזור אוזבקיסטן, גרוזיה, גיאורגיה שלנו, לצפון איראן וצפונה, לאזור ההוא של אשור. הגמרא מספרת, מפני מה זכה אותו רשע, סנחריב, שהגמרא קוראת לו טעמים של כבוד בארמית. מפני מה זכה אותו רשע לקרותו הסנפר רבא ויקירה? כל מיני כינויים של כבוד. מפני, הוא לא דיבר בגנות הארץ. הוא אמר, אני אקח אתכם לארץ טובה כארציכם. הוא אמר לארץ ישראל שהיא ארץ טובה. אבל ישראל סיפרו בגנות ארץ ישראל. מה? אומרת הגמרא, כמעט הוא שוש, כשהגיעו לעיר שקוראים לה שוש, אמרו שוש בארמית זה קצת כמו שווה. כמה זה שווה המקום? אמרו שוש שווה כמו ארץ ישראל, יפה פה כמו ארץ ישראל. כשהגיעו לעלמין, אמרו, יפה פה כמו בית עולמים, כמו בית המקדש. כמעט הוא שוש טרן, כשהגיעו לשוש השנייה, אמרי על חד טרן. אמרו, יפה פה, פי שתיים ארץ ישראל. על הדבר הזה המשך אגיד להם, אין לכם מה לחפש פה, אל תחזרו לפה. על מה? על זה שאמרו שיש מקום יותר יפה מארץ ישראל. ואני שואל אתכם, הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שיבת פילי תבל, מה נעשה ש... ארץ ישראל זה המקום הכי יפה בעולם, אין מקום יותר יפה מארץ ישראל. אפשר להשוות בין הבניאס למפלי הניאגרה. יש שוויצריה הקטנה, בעיניי זה ביזיון המילה הזאת להגיד על הכרמל, שוויצריה הקטנה, כאילו בחינת שוויצריה, אבל מה נעשה ש... אפילו ים המלח לא צריך להיכנס לרשימת האתרים, לא זוכר, לפני כמה שנים ניסו לעשות ממנו... כן, לא, לא, אפילו זה לא פעיל אחד מפעילי תבל. מה זאת אומרת? אין מקום יותר יפה מארץ ישראל? טוב, אז אף אחד לא מייזה לענות לי. כי מי שאומרת, אז לכאורה, המשיח יזרוק אותה מפה. לפי רבי עקיבא, ההלכה לא כמו. הכל בסדר, יחזרו, שום יהודי לא ישאר בגלות, הכל בסדר. אומרת, נראה, רבי עקיבא רוצה להגיד משהו רעיוני, משהו אמוני. זה פשוט מאוד. בן אדם חוזר מאושוויץ, ממסע פולין באושוויץ, אומר לך, תשמע, יש לי תמונות מדהימות שם מאושוויץ. תפסתי, הגענו בדיוק בשקיעה, את הלבן של השלג, אמא של הרחבת מסדרים שם, עם הירוק של היער והאדום של השקיעה, בדיוק על הערובה כמו בלון, השמש ככה בשקיעה. אתה אומר לו, חתיכת חולה נפש וטמבל, אתה נורמלי, זה עצמות של סבא שלי שם, העצים האלה, על המסדרים האלה, אבותינו מתו לאלפים. זה אדם כל כך בזוי ושפל, שתפיסת העולם שלו רדודה ומצומצמת כל כך, אם אתה יכול להתלהב מהנוף, מהירוק של היער, זה אומר שאתה אדם חיצוני שבחיצוניים. עד לפני שנייה הייתם בארץ ישראל. מקום המצוות, מקום התורה, לפי הרמב"ן בכלל בחוץ לארץ לא אומרים לקיים מצוות. כל המצוות בחוץ לארץ בגלל הציבי לך ציונים, שכשנחזור לארץ נדע איך עושים את המצוות. סתם נשאל אתכם שאלה קשה, לא למעשה כמובן. באמת לפי הרמב"ן, אדם שנוסע שבוע לחוץ לארץ, אולי לא בטוח שהוא צריך לעשות מצוות, הוא יודע לעשות אותם עוד שבוע, ימשיך לעשות אותם בכלל. כל המצוות בחוץ לארץ זה כשיוצאים לגלות ארוכה שנזכור אחרי 2000 שנה הולכות המצוות. המצוות נאמרו רק לארץ ישראל. מתוך 248 מצוות עשה. מישהו יש לרעיון כמה מצוות מתקיימות בחוץ לארץ בערך? חפץ חיים ספר, מתוך רמ"ח מצוות עשה, 77 מצוות נראה לי, יכול להתקיים בחוץ לארץ בכלל. זה ההסבר היותר מפורסם למה הרמב״ם לא מנע מצוות יישוב ארץ ישראל. למרות הרמב״ם שמחמיא, שכותב לא לצאת בשום פנים מארץ, הוא אומר, מה זאת אומרת? זה מצווה כללית, היא עוד לפני התורה, כל התורה היא נאמרה לארץ. רוב רובה של התורה מתקיימת רק בארץ. הייתם עד לפני שבוע בארץ ישראל. מקום הכהונה, מקום המלכות, מקום התורה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה כתוב באיכה. אין מלכות ישראל, אין נבואה בחוץ לארץ. ואתם יכולים להתלהב מאיזה פוסטר חיצוני של כמה מפלים בגיאורגיה? אומר לך רבי עקיבא, תלך לעזאזל. גם אם תבוא לפה, אני לא רוצה אותך פה, המשך יגיד אותך. גם כשהיית פה, לא היית פה. זה אותו רבי עקיבא לשיטתו, שלא יפה ללמד נשים את הגמרה הזאת. הגמרה, המשנה כבר בגיטין. אגב, משנה דנה, מתי מומלץ אדם גרש את אשתו? אז בית שמי תמיד מחמירנים, ותילל יותר מקלים. רבי עקיבא, עוד יותר מקל. בית שמי אומרים, לא יגרש אדם את אשתו, אם כן מצא בדבר ערווה. בית תילל אומרים, אפילו הקדיחה תבשילו. רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת, נאה מנה יגרשנה. שנאמר, והיה לא תמצא חן בעיניו. זה רבי עקיבא, זה רבי עקיבא עם הרומן היפה, עם רחל, שאומרת, מי שיותר יפה תגרש את אשתך. זה בדיוק אותו רבי עקיבא. עם ישראל וארץ ישראל, וכמה פסוקים בנביא, זה כמו איש ואישה. אומר רבי עקיבא, ראית מקום יותר יפה מארץ ישראל? בית חרוב וחרבת. אף פעם לא היית פה בארץ, כנראה לך גם מה לחזור לפה. אחד רבי עקיבא, רבי עקיבא הוא שיא הפנימיות, הוא לא שיא החיצוניות. הוא אומר, בנית עם אישה חיים שלמים, גידלת אותה וגידלה אותך ביחד, הקמתם עולם שלם. ופוסטר חיצוני מסובב לך את הראש יותר מדי, סימן שהבית שלך כבר מפורק, רבי עקיבא אומר, אתה יכול לפרק את הבית הזה. זה רבי עקיבא, בוא נקרא את זה בפנים, זה שפה יפה. תדלגו לעבוד רבי נתן, עוד מעט נחזור קצת אחורה. המקור השלישי מלמטה. הסיפור על רבי עקיבא ורחל, הסיפור אבל בשפה הפחות מפורסמת שלו. אמרו בן 40 שנה היה ורואה שבן קל בסבוע היה. ראתה אותו ביתו שהיה צנוע מכל רועה של בית אביה. אמרה ראויה זה שיהיה מורה רואה בישראל ותקרא תורה על שמו. הלכה ונתקדשה לו בצינה. לאחר כמה שנים בא רבי עקיבא, אנחנו מכירים מהגמרא 24 שנים, אחרי כמה שנים בא רבי עקיבא, עד שהוא למד כל התורה כולה, כלומר אחרי שלמד את כל התורה כולה, ובאים לפניו כ"ד אלפים זוגים תלמידים. הוא בא בראשם כגבריאל בראש קדושים. כיוון שראה אותו חיגר, השכן שלה, בכבוד הזה, אמר, תמי אני נושא אותך רבי עקיבא. עכשיו רבי עקיבא התחתן איתך, שהוא אדם כזה מכובד. אמרה לו, שוטה, מישהו דומה למלאכי השרת, כופר בענייה בת עשירים, שהיא נזכרת לחברותיה ומשגרת לו אוכל וכסף לבית רבו? כשיצא לקראתו הייתה לובשת סמרטוטים. אמרו לה שכנותיה, חברותיה, שאלי לך כלים, בגדים נעים. את לא יודעת שרבי עקיבא בעלך הוא בעל לשיטה שמי שיותר יפה משתך תגרש אותה? אמרה להם, יודע צדיק נפש בהמתו. שלי ושלכם שאלה הוא כמו הסוף. רבי עקיבא, אין שום חשש, היא לא מפחדת שנייה אחת שרבי עקיבא ייפול לחיצוניות. רבי עקיבא רואה אדם חיצוני, זה הדבר הכי גרוע בעיניו. אומר הרב חלה, בוא נחזור למעייני הישועה. מתי התחיל חטא המרגלים? בוא נגיד זה בשפה שלי, אחר כך נקרא בפנים. מה השנייה שהתחיל חטא המרגלים? אנחנו יודעים שהמרגלים, כתוב כולם אנשים ראשי בני ישראל. מה? אומר רש"י, כשרים היו באותה שעה. כשהם יצאו לדרך הם היו אנשים כשרים. מה היה נקודת המפנה, המהפך, שבו המרגלים התחילו להוציא דיבה על הארץ, כבר התחילו לחטוא? מיד על ההתחלה, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ושם אחימן ששי ותלמה ילידי הענק, וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. כלומר, הם הגיעו קודם כל לחברון, ויבוא, כתוב, אז אומרים, זה הרק הלב, למרות שכנראה גם הם הלכו לחברון, כי הרי הם מפחדים מהענקים, גם מפחדים מהענקים. הכל סביב חברון, גם הגבורה של כלב מקברי אבות בחברון, וגם הפחד שלהם. עד היום דיברנו על תורת הנחלות בהתחלה, לא נעריך בזה, חברון זה שורש הפחד מהמוות. אומר רב קוק, יסוד לא לפחד מהמוות, בית הקברות של האומה, שאצלנו זה במקור, הקברים אצלנו מלאים חיים. זה עבודת חברון. הפחד מהענקים, או שאתה דבק באברהם אבינו, שנאמר עליו ביהושע, האדם הגדול בענקים הוא. ומיד התורה ממשיכה עוד משפט, וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. חברון, אומר רש"י, מחילה מישהי פה מחברון, המקום הכי גרוע בארץ ישראל, שלכן כולו טרשים, לכן עשו אותו קוברי מתים, ככה בלשון רש"י, הוא טוב פי 7 מצוען מצרים, המקום הכי טוב במצרים. אומר רב חרלאפ, פה התחיל חטא המרגלים. אתה אומר, עצם ההשוואתיות שחברון יותר טובה פי 7, מהמקום הכי טוב במצרים, זה כבר תחילת חטא המרגלים. ושפה לא יפה אני אגיד, זה לא שיש הרבה ילדים חמודים בעולם ושלי יותר חמודים, יש כל מיני ילדים מנוזלים ויש את הילדים שלי. זה לא הבדל, זה לא נתון להשוואה. עצם ההשוואה, כבר אומר רב חרלאפ, מפה יתחיל חטא המרגלים, יום אחד ההשוואה גם תהיה הפוכה. יום אחד שתגיעו ללחלך וחבור, תגידו זה יותר יפה מארץ ישראל. זה לא שארץ ישראל היא יותר מאחרים, היא גבוהה מכל הארצות. עצם התפיסה שלה כארץ גשמית, אלא שרק יש בה כל מיני יתרונות, זה כבר התחלת חטא המרגלים. בואו נקרא קצת ברב חרלאפ. מעניין הישוע ארץ עדי א', בזמן שאינם מבינים את הארץ מצד עצמיותה, וכל התפיסה זה כל מה שאנחנו יכולים להשיג בארץ, אך ורק מצד שהיא משובחת ונבחרת יותר משאר הארצות, בזה עצמו נותנים מקום למציאות הגלות. וכל אריכות הגלות, ממש כמו המשפט של הרב קוק, שקראנו בהתחלה. כל אריכות הגלות מצד חוסר אהבה שלמה לארץ ישראל, מצד עצמיות קדושתה. וכאשר תהיה אהבה זו מפעמת בלב כל אחד ואחד מישראל, ותתגלה בשלמותה במלואה הגמור, לאהוב את הארץ מצד עצמיותה, אז תהיה הגאולה השלמה. כל עוד אנחנו, הארץ היא טובה בתור או מקלט בטוח, או הרבה דברים טובים שיש בה, עדיין לא יכולה להיות גאולה שלמה. כי עדיין יש מקום למציאות הגלות. כי עדיין הקשר אל הארץ הוא בגלל, הוא תלוי, הוא אהבה תלויה בדבר. גם אם זה דבר מאוד מאוד גבוה ורוחני וטוב, אבל עדיין זה לא קשר עצמי. של רחם על ציון כי בית חיינו, ארץ החיים של האומה. כלשון הרב קוק, ארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה. זה לא איזה קניין שיכול להועיל לנו. אלא זה קשר עצמי. נימוקי המקרות זה גם בימי מרום של הרב חרלאפ. ועלו בנגב יבוא עד חברון, ושם אחימן ששי ותלמה ילידי ענק, וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים, פסוק שקראנו. הנה אף על פי שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, וחברון שהתרשים שלה גם היא מבונה, היא בנויה בכל טוב על 1 מ-7, כלומר פי 7 מצוען, בכל זאת היחס לארץ ישראל צריך להיות לא מצד שהיא חשובה יותר משאר הארצות, כי מצד טובה עצמי כפי מה שהיא באמת. ובלי השגה זו אי אפשר לזכות למעלתה האמיתית של הארץ. ולא עוד, אלא שבזמן שאינם מבינים את הארץ מצד עצמותה, וכל התפיסה בה היא רק, אך ורק, מצד שהיא משובחת ונבחרת יותר משאר הארצות, בזה עצמו נותנים הכל למציאות הגלות. מכאן נובע הקלקול של המרגלים, שלא הבינו את הארץ, אלא בבחינה הזו שהיא פי 7, שהיא נבנתה 7 שנים לפני. ולפיכך הגיעו למה שהגיעו, משם הם יידרדרו. ושוב כלב אמרו, טובה הארץ מאוד מאוד, לא רק שהיא ארץ טובה, שיש בדברים טובים, מאוד מאוד, היא לא בערך אל שאר הארצות. זה רבי עקיבא המפורסם שכולם מכירות, שצוחק כשכולם בוכים, ליד הרבי עקיבא שצוחק בהר הבית, יש שם עוד סיפור, שהלכו לכיוון רומא, אותם חבורת תנאים, ושמעו כל המונה של רומי מרחוק, ואז כולם בוכים ורבי עקיבא צוחק, למה אתה צוחק? למה אתם בוכים? ואת הגמרא הזאת במכות, שהם רואים ככה את האימפריה הגדולה בעולם, את התעשייה, ששומעים מרחוק, הגמרא אומרת מ-60 קילומטר, שומעים כבר את התעשייה האדירה של רומא, המעצמה של אותם זמנים, לכן הם בוכים. אומר להם רבי עקיבא, לכך אני צוחק. למה? כי אתם בוכים. אתם לא כמו עשרת השבטים, שכשהגיעו למקום מפליא, אז הם בבת אחת הלכו אחרי החיצוניות המדהימה. רבי עקיבא אומר, לכן אני צוחק, בגלל שאתם בוכים. זה סימן שאתם תחזרו יום אחד. מאיפה הגיע לרבי עקיבא הפנאטיות הזאת על אהבת ארץ ישראל הפנימית? שטיפה זיוף, טיפה חיצוניות ביחס אל הארץ, מחת רבי עקיבא, הוא גומר עליך כבר. אומר לך, המשך יזרוק אותך מפה. לפי המקובלים, רבי עקיבא הוא גיגול של יוסף הצדיק. כתוב חטא מכירת יוסף, העונש עליו היה בעשרת הרוגי מלכות, כמו הקנאה של האשכנזים, וגם בסדר העבודה, אחרי סדר העבודה ביום כיפור, וגם בתשעה באב, שהכל הוא בעצם עשרה כנגד העשרה. ויש שאלה מאוד קשה, כמה אחים אחו את יוסף? אם אני שואל בטוח לא עשרה. תשעה אחים, מי לא היה? בנימין? ובן? ויוסף בעצמו. אז למה עשרת הרוגי מלכות? אז יש כמה הסברים, יש הסבר שראובן, הסבר שהקדוש ברוך הוא כביכול הוא המוכר העשירי, היה לו שותפות במכירה, ורבי עקיבא כביכול בא לחפר על החטא האלוקי, אנחנו לא מבינים מה זה אומר, ככה מסבירים מקובלי אשכנז הקדמונים, כתוב, את השם אלוקיך תירא כל עץ לרבות. תמיד את כל מי שהוא בכור או שיש לו אח בכור מעצבן, אז מכיר את זה, כבד את אביך ואת אמך, לרבות את האח הגדול. אז שמעון המסוני הדורש כל עתים שבתורה, עד שהגיע את השם אלוקיך תירא, מיד פירש, אמר, מה לירא מעוד מישהו? אמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, אני אקבל שכר על הפרישה, עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך לרבות תלמידי חכמים. היחיד שיכול להגיד את השם אלוקיך לרבות אותי, אומר רבי עקיבא, אני כנגד הקדוש ברוך הוא. וזהו שאומר הפסוק, וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבת, הסירי הקודש להשם, ראשי תיבות של הפסוק, וכל, ושואלים כולם למה, מעשר מת עקיבא, שהיה רועה בקר וצון. למה רצו את רבי עקיבא? רק תשעה אחים אחרו. מתרץ התורה כל אשר יעבור תחת השבת, כל אחד מהרוגי מלכות שעבר מהעולם תחת השבת. אבל העשירי רבי עקיבא יהיה קודש להשם, כנגד הקדוש ברוך הוא בעצמו. ככה מקובלים מסבירים. הפשט היותר פשוט אולי שראובן הוא המוכר העשירי, אולי במחירה עצמה הוא לא היה, אבל כששמו אותו בבור כן היה. אבל לפי הארי הקדוש, המוכר העשירי זה יוסף בעצמו. למה שונאים אותך? למה רבים איתך? יש לך גם, בשביל הריב צריך שניים, יש לך גם חלק במחירה הזאת. ורבי עקיבא בן יוסף, רבי עקיבא בא לחפר על החטא של יוסף הצדיק. הפנאטיות של רבי עקיבא, הוא המשך של יוסף הצדיק, בואו נעסוק היום. אומר המדרש דברים, מדרש חשוב מאוד. משיב משה ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה עצמותיו של יוסף ייכנסו לארץ, ועצמותיי לא ייכנסו לארץ. תעצימו את השאלה קצת. מה משה עשה לעם ישראל, מה יוסף עשה לעם ישראל? יוסף הוריד אותם למצרים, והוא ייכנס לארץ. ומשה הביא אותם את כל הדרך עד שערי הארץ, והוא לא ייכנס לארץ ישראל. אמרו לו, קדוש ברוך הוא, מה נעשה? דמודה בערי, מי שמודה בארצו, מתקבר בערי, יקבר בארצו. דלה מודה בערי, מי שכופר בארצו, מי שלא מודה בארצו. כמוך משה, לא יקבר בארצו. יוסף הודה בארצו, שלמר, כגונוב גונבתי מארץ העברים. כמה עברים יש בארץ העברים, שומע את הפסוק הזה? בין 20 ל-70, איפשהו באמצע, נכון? 30 עברים, ארץ העברים, עם 20 מיליון כנענים. אתה משה, כפרת בארץ ישראל. אתה שמעת את בנותיו של יתרו, שהיו אומרות, איש מצרי, צילנו מיד הרועים, ולא אמרת, עברי אנוכי, לא תיכנס לארץ. תצעקו. יפה. המדרש הזה הוא כמו עלילה אדם נראה. משה רבנו לא שמע את זה. ותבון אל ראו אל אביהן, ויאמר להן מדוע מיירתן בו היום, ותאמר לאיש מצרי, צילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו וישק את הצון. ויאמר להם האיש, למה זה עזבתן את האיש? קירן לו ויוכל לכם. הוא בכלל לא שמע את זה. כאילו המדרש סתם העליל עליו. נו, אז מה תמונות? איפה משה רבנו נולד? הוא אמור להגיד, עברי אנוכי, אמא שלנו נולדה במצרים כבר. איך הוא לבוש, משה רבנו? הוא מארמון המלך, הוא גדל בארמון המלך, משה רבנו. כלומר, במקום לשאול את מה שאני שואל בלשון שאלה, תגידו אותו דבר, כן, לדרגתו של משה רבנו, דיברו איתך שנייה, לא הבינו שאתה עברי, ליוסף זה לא קורה בחיים. כל מי שדיבר איתו שנייה, הבין שהוא עברי. שם איתנו נער עברי, שם שמיים שגור על פיו כל משפט שהוא אומר, אפילו פרו אומר, כבר נמצא איש אשר רוח אלוקים בו. בברית בארמון המלך, אפרים כי אפרני אלוקים ברצוני, בלעדי אלוקים יענה את שלום פרו, ליוסף זה לא קורה בחיים. פעם דיברתי עם החבר בישיבה, קצת נכנסתי בהם, אמרתי, בחור ישיבה עולה על טרמפ עם איזה חילוני, אומר לו, בן כמה אתה? אומר לו, 19, אומר לו, מה אתה לא בצבא? הוא אומר לו, אתה לפני הצבא, קצת הולך לישיבה, קצת מתאמן. אחר כך עוצר לו טרמפ, איזה רב גדול, אומר לו, מה איתך? וכמה אתה בן 19, מה, אתה לא מתגייס? אומר לו, אני שיבה, בזרת השם יהיה לי טוב אפילו הרבה שנים. פעם קצת נכנסתי בחבר באותו שבוע, אחד התלמידים, איזה יהודי נחמד, הוא ועוד שני חבר, איזה מכינה עמדו בטרמפיאדה ביחד, עוצרת להם איזה מישהי חילוניה, שלום, מה קורה, בני כמה אתם? 19. מה אתם לא בצבא? אז שניהם אומרים, לא, לפני הצבא, אנחנו קצת, לפני צבא, קצת אימונים, קצת... היא אומרת לנו, ומה אתה? הוא אומר, אני בישיבה. היא אומרת, מה, אתה לא מתגייס עכשיו? הוא אומר, חסר לעם ישראל אנשי רוח עכשיו. בזאת השם, אני גם מתגייס יום אחד. אבל צריך אנשים מלאים בעוצמות, חסר לנו רוח, לא חסר לנו כוח. אומרת להם, אם הייתי דתי, הייתי רוצה אחד כזה, לא אחד כמוכם, אחד שמאמין בדרך. לצערנו, בסוף מישהי אחרת התחתנה איתו, זה אחד סיפור יפה. אבל, והיום היא ראש כולל חשוב בבני ברק, כל הסיפורים בסוף. הלוואי. אז שאלה לדרגתו של משה רבנו. שנייה דיברו איתך. כמה מילים. לא הבינו מאיפה זה נובע. חשבו שאתה סתם אדם טוב. לא ראו שם שמיים, זה לא נדף ממך הריח שאתה עובד השם בעולם. על זה משה רבנו לפעמים שלא נכנס לארץ. לראות איך דקדקו את המגיחות השערה. כמו שתמיד שעוסקים ביחס לראשונים ולגדולים, צריך לזכור את הפרופורציות. אני אוהב לתת שתי דוגמאות יפות בזה. לפעמים לומדים שיעור על ל"ג בעומר, על רבי שמעון בר יוחאי, שאחרי 12 שנים במערה הוא יוצא והוא שורף את כל מה שהוא רואה. ואז מחזירים אותם למערה. אז יש כאלה חושבים, רבי שמעון בר יוחאי, בהתחלה היה אדם קצת עם תפיסות מצומצמות, הוא חושב שהתורה הולכת ביחד עם החיים. החזירו אותו לעוד שנה במערה, ואז הוא התחיל עוד פעם שבט זרעים בבני עקיבא, תורה ועבודה, וקידוש החומר, ומה שהבנתי בכיתה א' כבר הוא הבין אז. חס וחלילה, לא להתבלבל במדרגות. כמו שיונתן בן עוזיאל כתוב, שכל עוף שפורח מעליו היה נשרף. אומרים שהרב שלו בדרגה יותר עליונה, שעוף שפורח מעליו לא היה נשרף. גם מעלי לא נשרף אף פעם עוף. לא להתבלבל חלילה במדרגות, לדרגתו האדירה של משה רבנו. זה שהיה רגע אחד בחיים. איזה מפגש שלא היה ברור שאתה עבד השם, שאתה היה עברי אנוכי. על הדבר הזה משה רבנו נכנס לארץ. יוסף הוא ארץ ישראלי. כל מי שמורש אותו שנייה יודע שהוא עברי. למרות שבמצרים זה היה ביזיון להיות עברי. תוכיחו לי. לא יאכלו המצרים את העברים לחם כי חרפה היא להם. היה חרפה אז לאכול עם העברים ביחד. אף על פי כן יוסף, עברי אנוכי, עברי אנוכי, כולם יודעים שהוא עברי. רבי עקיבא ממשיך את יוסף הצדיק. יוסף החושים שלו בענייני אהבת הארץ יותר מחודדים מכולם. וזה בדיוק הפגם שאמרנו. שאלנו בהתחלה השאלה, למה שמו למטה יוסף למטה מנשה? אפרים הוא לא מיוסף? אומרים למנשה, אתה לא מתבייש, אתה הנין של יוסף הצדיק, למטה יוסף, למטה מנשה, אתה הולך להוציא דיבה לארץ. כל המרגלים חטאו, זה כואב, זה עצוב, זה חטא. עיקר הפגם, הפוקוס של הטעמים, רוצים, שים לב איך בני יוסף התנהגו. מחבבי הארץ, שאבא שלהם כמובן אומר להם, אנחנו עברים, אנחנו עברים. כששבט מנשה, השליח שלהם, המרגל שלהם חוטא, זה עיקר הפגם בחטא המרגלים. כל החצי השני של ספר במדבר, שבט מנשה קדימה, התיקון של שבט מנשה, אומרת נראה, עד סוף התנך. נתחיל לעבור במהירות הבזק עכשיו. לפני זה, רק נקרא במשפט אחד, תהפכו את הדף, רק משפט אחד של הרב חרלאפ, הנה שחוזר אלינו. הדבר פשוט וברור, שכל ויתור על משהו בקדושת ארץ ישראל, על חלק גדול או קטן, הוא מבחינת לא הודע בארצו. כמו משה שלא הודע בארצו. אדם שאפילו חלק קטן בארץ, הפכנו את הדף, אפילו חלק קטן בארץ, אתה אומר, לא, הוא לא לחוץ לנו, אז אתה בבחינת לא הודה בארצו, אתה כופר בארץ ישראל. איך המנהיגים יבינו אם אנחנו לא מבינים את זה? יש סיפור מאוד מזעזע, אני חושב. כמו שאמרתי עוד פעם, בלי שהקדוש ברוך הוא ישמע רק בינינו פה. שלא יקטרוג על ישראל חלילה. כשזהינו על אדמתנו במורג, אז רצו לעשות כביש, מקום כביש שהיה ליישוב, שעבר דרך, היה כמה פניות בדרך ליישוב, והיו שם הרבה פיגועים. גם אבא שלי זכה לקבל שם פעם איזה כדור באצבע האמצעית, איפה ששמים את התפילין. כבר באמבולנס הוא אומר, ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ומשפט, ורסתיך לי באמונה, קראתי דיברית עם הארץ הזאת. אז במקום כל הצמתים האלה, שכל פעם שם פיגועים, רצו לעשות כביש ישר ליישוב. היה שם שדה של איזה ערבי, רצו לקנות ממנו את השדה, בשביל שיהיה אפשר לעשות כביש ישר ליישוב. הציעו לו על כל דונם, 5 דונם מהשטח של היישוב. מותר או אסור, זו שאלה טובה? זה המתה המציאות. הציעו לו 1-5. העלו לו, העלו, ב-1-5 הוא הסכים. באו לחתום על החוזה, מגיע יאסר ערפאת, אמך שמו בכבודו ובעצמו, לשדה של הערבי, אומר לו, תגיד לי, אתה רושה, אתה תסחור פה באדמה? זה אדמה קדושה, זה כמו אמא, לא סוחרים בזה. גם 1-10, גם 1-1,000 לא מבטרים. כל מילימטר הוא קדוש, הוא חשוב, הוא יקר. בטח לגברת ברת יש גם סיפורים כאלה מכפר דרום, אני חושב. אז שקנו אותם, גם סמוך לה, קנו שם שטחים אדירים. מי שזוכרת, אולי, אני לא זוכר, הייתי בן שנה, אבל בהסכמי, כמו דיוויד וסיני, אמרו, למה להרוס את היישובים בחבל ימית? ניתן לך שטח מקביל לשטח הזה, אותו גודל, בתוך הנגב. הוא אמר להם, אני בשמחה הייתי מוכן לוותר, חבל להרוס. אבל זה אדמה קדושה, אי אפשר לוותר על מילימטר. זה השאלנו, חייב לחזור, אין. זה לא אי אפשר לדון על זה. אם אנחנו לא מבינים את זה, לא, איך המנהיגים שלנו יבינו את זה. הכל, אם לנו הדברים יהיו ברורים, אולי גם לאחרים יהיו ברורים. הדברים לאט לאט. כותב ספר חסידים, גויים לא יכולים לפגוע ביהודים. אלא אם כן יהודים פוגעים אחד בשני. ועמי ארצות לא פוגעים את תלמידי חכמים, אלא אם כן תלמידי חכמים פוגעים אחד בשני. הכל נסגר בתוך בתי המדרש. הכל נסגר פה בינינו. ואם לנו דברים יותר ברורים, זה גם ישפיע הלאה. עד כמה יוסף חד בענייני ארץ ישראל? יש פה מהלך, אני חושב, אחד המהלכים היפים ששמעתי. רק אדם שמזדהה לגמרי עם יוסף הצדיק יכול לעלות על המהלך הזה. פרשייה בתורה, שהפרשנים מנסים להסביר אותה, וממש בשנים האחרונות, אני חושב, הגיע איש יוסף הצדיק אחד שהצליח לבאר את הפרשייה. רבי לליברמן, השם ייקום דמו, שעלה לארץ מארצות הברית, ירד בבן גוריון, עצר מונית, שאלתו לאיפה לקחת אותך, אמר, אני כמו אברהם אבינו, עולה לארץ, קח אותי לשכם. קודם כל, ועד יום מותו, לרבות יום מותו בשכם, עיר הקודש, ויש לו ספר, אהבת הארץ, ספר שומרוני אמיתי, לא כמו השומרונים בראש הגריזים, כל פרשה היא בשכם, הכל קורה בשכם, הרבי זה בשכם, חס וחלילה, אבל כל המעמדים, איכשהו הכל מגיע לו לשכם, כל פרשה כאילו עוסקת בשכם, איש שכם אמיתי, כל התורה היא סביב שכם. ויש איזה פרשה מאוד סתומה בתורה, יוסף פוגש את האחים אחרי 22 שנים, הוא מתנקר אליהם, תראו, יש פה פינפונג הזה 3 פעמים, הוא אומר להם, אומרים להוריה, ויוסף את אחיו יכירם, והתנקר אליהם, דברי איתם קשות, ויאמר אליהם מעין בתם, והוא אומר את סכן לשבור אוכל. ויוקר יוסף את אחיו והם לא יכירו, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר אליהם מרגלים אתם, לראות את רבת הארץ באתם. ואמרו אליו, לא אדוני, עבדיך בא לשבור אוכל. כולנו בני איש אחד אנחנו, כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. אומר להם, לא, כן רבת הארץ באתם לראות. אומרים, לא, אנחנו 12 עבדיך אחים, אנחנו בני איש אחד בארץ כנען, הקטונת אבינו היום ואחד איננו. אומר להם יוסף, זה מה שדיברתי, למה מרגלים אתם? מה הסיפור הזה 3 פעמים? אתם מרגלים, אנחנו לא מרגלים. אתם כן מרגלים, אנחנו לא מרגלים? זה מה שאמרתי שאתם כן מרגלים. רשי ניסה להסביר, רשי מסביר כפילות אחת, אבל נקרא עוד מקור אחד ואז נסביר. אומר אריה הקדוש, רבי חיים ויטל, תלמידי הגדול, כשיוסף אומר להם, מרגלים אתם, יוסף אומר להם, אתם ייצאו ממכם 10 המרגלים יום אחד. שאלו 3 שאלות עכשיו. גם אם אין עצם רגל? מיהודה שמולו לא יצא מרגל, יפה. ובנימין, יפה, בנימין בכלל לא פה. אפרים לא מרגל, אבל בנימין לכלל לא נמצא פה בכלל. טוב, שאלה. אבל מה הוא נופל עליהם עכשיו, על חטא המרגלים שיהיה עוד כמה שנים? עוד 210 שנים בערך. 212 שנים אולי. הוא אומר להם, אני רואה כבר עכשיו, בשנייה הזאת אני מזהה שאתם תהיו מרגלים יום אחד. אחרי שכל מה שדיברנו בשיעור, זה יהיה יותר מובן. אמרנו, יוסף מודה בארצו, הוא נער עברי. עברי אנוכי, עברי אנוכי. בואו נקרא את הפסוקים עוד פעם. ויוסף את אחיו, ויקירם, יפה, ויתנקר עליהם, וידבר איתם קשות. ואומר להם, מאין באתם? והוא אומר, ארץ כנען, נשבור, חבורת כנענים הגיעה למצרים. אומר להם, אתם כופרים בארצכם, אתם תהיו מרגלים יום אחד. אומרים לו, לא, אנחנו 12 אחים, בני איש אחד בארץ כנען. אומר להם, יוסף, הוא אשר דיברתי עם רגלים אתם. על זה שהם חבורת כנענים. אתם עבריים, בניו של אברהם העברי, שכל העולם בעבר אחד והוא בעבר השני, בעבר השני. יוסף מזהה זיוף הכי קל בעיני הארץ, תוך רגע הוא מבין איפה זה מוביל. זה רבי עקיבא שאומר, זיוף קטן באהבת הארץ, אומר המשיח לא רוצה אתכם חזרה פה. גם כשהייתם פה בארץ לא הייתם, לא הייתם פה אף פעם. אם התפיסה של הארץ היא רק תפיסה חיצונית. אז אמרנו, ייקח את המרגלים, זה בני מנשה. איך יכול להיות שהצאצאים של יוסף הצדיק, האיש הכי ארץ ישראלי, גם הרב קוק מסביר, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, הוא התנועה הציונית, יוסף גימטרי הציון, כמו שאומר המדרש, כל מה שהראה לי יוסף הראה לציון, הקשר יותר אל הארץ, כמו שיש גפן, שני חלקים, יש את הקנה ואת הרוכב, יש את החלק המחובר לאדמה, יוסף ועליו יהודה, הצד הרוחני של האומה, משיח בן דוד, איך יראות שבני יוסף, שאחראים על הקשר אל הארץ בשבטים, בזכות יוסף יהיה מאסף, כמו שאומרים בתפילות, בספרדים, בהקפות, יוסף שאמור, אחרי להיקבץ אותנו לארץ, איך יכול להיות שבני של יוסף הצדיק חוטא? תוך שנייה מתחיל התיקון. מיד אחרי חטא המרגלים, מה קורה? רגע אחד אחרי? לפני צלופחד? חטא המעפילים. אמנם פה סתם את צלופחד בדף לפני זה, המעפילים. מעפילים טוב עשו, לא טוב עשו, זה הפשט בתורה שזה חטא המעפילים. חתם סופר אומר שזה לא... שזה לא היה חטא, אלעד ארבע זה היה התיקון, זה לא עזר. אבל במקום למות במדבר, עדיף למות בקרבות על הארץ. בכל מקרה, המרגלים והמעפילים זה נושא גדול, בין אלה שרוצים להישאר במדבר, שתוקים את תהליכי הגאולה, עומת נגיע אליהם, יפה יפה. עומת נגיע בדיוק לשם. בין המרגלים שרוצים להישאר עוד במדבר, ולא רוצים לקדם את הגאולה, שהרבה התקדמויות הם עוצרים את זה, לפי הרבה ספרים מרצון של צדקות, להישאר עם משה רבנו במדבר מנותקים מהמציאות ולא להסתבך עם המציאות, לבין המעפילים שרוצים להקדים את זמנם ולעלות לארץ לפני הזמן. זה הרבה עסקו בזה במשך הגלות, רק להרגיז אתכם לפני 100 שנים, פחות, 80 שנה, הרי במימון קאץ', גדול המתנגדים לציונות, ואנחנו גם כמובן מימון קאץ', במשפחה, כותב על חטא המעפילים, פירוש על התורה. המעפילים עולים לארץ. משה אומר להם, למה זה אתם עוברים את פי השם? היא לא תצלח. ארון השם נשאר במחנה עם משה. אומר ככה גם עכשיו. ארון השם נשאר במחנה בגלות. והמעפילים עולים לארץ, כמו שיקו אותם עכשיו בפרעות ארצב, כן יקום ויקטום עד החורמה. רב צדוק הכהן מלובלין, בדיוק הפוך 180 מעלות. הוא אומר, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? אומר רב צדוק, היא לא תצלח, אבל עתיד לבוא זה יצליח. המעפילים יצליחו לעתיד לבוא. המעפילים והמרגלים, שני צדדים באומה, אלה שמנסים לפרוץ קדימה לפי מקדימים את זמנם, לבין אלה שהם מאוד זהירים ושמרנים ומפחדים לעבור את התהליכים מוקדם מדי. מיד יש לנו את סיפור המעפילים. מי היו המעפילים? עומת נראה. לא כתוב לנו מפורש בתורה, שום מילה עליהם. עומת נראה מי היו המעפילים. ולפני זה, כמו שפתחו פה, בנות צלופחד. ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר בן גלעד בן מחיר בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף. שאלו שאלה. בן גלעד בן אחי מנשה למשפחות מנשה בן יוסף. אמרת, בן מנשה, בן יוסף, למה צריך להגיד? מעכשיו נראה כל התנ"ך שמזכירים את אהבת הארץ, כל פעם כותבים שזה בני יוסף, ככה בני יוסף מדברים. זה תיקון למטה יוסף, למטה מנשה גדי בן סוסי, המרגל. זה התיקון, שככה מדברים בני מנשה, שמחרבות את הארץ, מבקשות נחלה בארץ. אומר רש"י, למשפחת מנשה בן יוסף, למה נאמר? ולא כבר נאמר במנשה. אלא לומר לך, אלה בני יוסף, יוסף חיבב את הארץ, שלמה ולתם את עצמותיי מזה איתכם. ובנותיו חיבבו את הארץ, תנה לנו אחוזה. וללמדך שהיו כולם צדיקים. יש כלל שכתוב, אחד שהוא צדיק, בין זה, בין זה, בין זה, בין זה, כנראה כולם צדיקים. כלומר, בנות צלופחד צדיקות, זה אומר שגם חפר, גלעד, מחיר, מנשה, הם צדיקים. מי החידוש שהוא צדיק? אמרנו, בנות צלופחד הם צדיקות, וזה מה שכל האלה מעליהם גם צדיקים. מנשה בו. צלופחד צדיק? אתם הייתם כותבות עליו שהוא צדיק? כתוב צלופחד שהוא בחטא עומת. שלא רק חטא אחד. אומר חתם, אבל גם דן חטא אחד, הרגו אותו לחטא הזה, זה אדם צדיק? אפשר להגיד שהתכפר לו. אומר חתם סופר, בחטא עומת, בתיקון חטאו. הרי מי היה צלופחד? יש אומרים, המקושש, היותר מפורסם, ומחלוקת בגמרא שאומרים, מהמעפילים היה. ולנו יותר נוח להסביר שהוא היה מהמעפילים. בני מנשה אומרים, השליח שלנו חטא. ישר אומר חתם סופר בחטא עומת, בתיקון חטא עומת. בתיקון שחטאו של שבט מנשה, צלופחד תופס את הרגליים, אוסף אנשים בני מנשה ועולים לארץ, למות על אהבת הארץ. מלא נמות במדבר כבר, לפחות נמות בארץ ישראל. ככה בני יוסף מתנהגים. מתי באות בנות צלופחד, תראו איזה לקוט שמעוני יפה. ללמדך באיזה שעה עמדו לפני משה. מתי הסיפור של בנות צלופחד? מתי זה קרה בדיוק? בשעה שאמרו ישראל, אחרי חטא המרגלים, ניתנה ראש ונשבו במצרימה? אמר להם משה, הלא ישראל מבקשים לחזור למצרים, ואתם מבקשות נחלה עכשיו? אמרו, כן, עכשיו אנחנו באות. רואים איזה, כמו שהרב קוק אמר בתשובת המשקל, לתקן את חטא המרגלים. עם ישראל רוצים לחזור למצרים? מגיעו בנות צלופחד, אומרות, אפשר נחלה בארץ? עכשיו הם באות לתקן את הפגם הזה. אמר, לפי זה יוצא פה דבר מופלא מאוד לפי הלקוט שמעוני. שאולי הכל קרה תוך יום, יומיים. חטא המרגלים, המעפילים רצים לארץ, צלופחד מת, באות הבנות שלו אומרות, בסדר, הוא אבא שלנו מת, אנחנו רוצות הנחלה שלו בארץ. הכל קורה מיד, שבט מנשה מבין, אנחנו צריכים לתקן את זה. בפרשת שבוע האחרונה שקראנו, בסוף הספר, והקריבו ראשי, ככה ממש הסיום של ספר במדבר, והקריבו ראשי אבות למשפר בני גלעד בן אחי ומנשה, ממשפחות בני יוסף, ככה בני יוסף מדברים. וטענה מאוד מאוד מוזרה בתוך הפה שלהם. בנות צלופחד הולכות לקבל נחלה, עכשיו אחת מבנות צלופחד תתחתן עם מישהו משבט אחר, ואז הנחלה תעבור לשבט אחר, נגרע נחלתנו. למה הוא לא יהודי? מישהו משבט זבולון הוא לא יהודי? מה קרה? בתוך השבטים יעברו, כולם ביחד, לא? עם ישראל מאוחדים, הכי טוב, לא? אומר הסבא שלנו, אדמו"ר תפארת שלמה מרדומסק, הוא אומר, כל יהודי יש לו את הנחלה שלו בארץ, משם החיות שלו, איש תחת גפנו ותחת עינתו, כל אחד אוכל רק מהנחלה הגשמית שלו, משם השפע הרוחני שלו. כשמישהו לא על הנחלה שלו, כמו שכותב הרב חרל"פ, כל המחלות בעולם, כי העמים או יחידים לא חיים באקלים שמתאים להם, לא חיים בנחלה שלהם. אחרי דור אחד איבדו את ההבנה מה זה ארץ ישראל. וכתוב שבט"ו באב, זה חג שמח, למה? יש כמה סיבות, אחת מהסיבות, הותרו שבטים לבוא זה בזה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא מבינים מה זה ארץ. אתם אומרים, כולם ביחד. אותו דבר, אז בסדר. אז אתם יכולים להיות ביחד באמת, כי כבר אתם לא מבינים מה זה ארץ ישראל. מה זה זיקה של אדם לנחלה שלו? שנבות, למרות שרוצים לקנות ממנו את הכרם, מה לחוץ לך? הוא אומר, זה נחלת אבותיי, והוא מת על הדבר הזה. ובאמת, אומר הקדוש ברוך הוא, כן מתי בני יוסף דוברים, הדגשנו את זה. ככה בני יוסף מדברים, נכון, רוצים את השטחים בארץ, וחייבות להתחתן בתוך המשפחה, לבני דודיהם לנשים. תראו את סוף המקור. בני דודיהם לנשים, ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים. נחילה, אין פה שעון בחדר הזה. אבל הוא לא עובד. ככה בני יוסף מדברים, בני מנשה בן יוסף. לא, בסדר, 10 דקות, בסדר. עכשיו בוא נבוא במהירות, נראה בכל התנ"ך, איך בני יוסף מחבבים את הארץ. פסוקים בדברי הימים מפורשים, אני פעם ראשונה שקראתי אותם, בדקתי שהתנ"ך שלי הוא אמיתי ואין שם תוספות. כי לא האמנתי דבר כזה כתוב בתנ"ך. לא, אף פעם לא שמעתי דבר כזה, מאודי. דברי הימים יש שושלות של שכל השבטים בהתחלה. בני אפרים שוטלך וורד בנו וכו', יש שם עוד רשימה. והרגו מנשי גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את מקניהם. בני גת הורגים את הבנים של אפרים פה בקרבות בארץ על מקנה, בחיים של אפרים. והתאבל אפרים אביהם ימים רבים, ויבואו אחיו לנחמו, ויבואו לשתוב אתר ותלת בן ויקרא את שמו בריאה כי ברעה הייתה בביתו. וביתו שערה ותיבן את בית חורון התחתון ואת העליון. אתם שומעים מה כתוב בו? אפרים עדיין חי, הבנים שלו בקרבות פה בארץ ישראל מתים, הבת שלו בונה פה את בית חורון עליון, בית חורון תחתון. בחיים של אפרים, עם ישראל עוד 200 שנים במצרים. בגמרא דורשים את זה על בני אפרים שדחקו את הקץ ויצאו לפני הזמן. אבל פשט התנ"ך הוא... זה בתחילת הגלות, שאפרים עדיין חי בתקופה הזאת. מה עושים פה בארץ, בני אפרים? שאלה קשה, נגמר הגלות, למה לא חזרנו לארץ? סליחה, נגמר הרעב בארץ. נכון, יעקב ירד למצרים, כתוב שאז הפסיק הרב, נו, אפשר כבר לחזור לארץ ישראל. למה הם לא חזרו? התשובה היא, הם כן חזרו. מי חזר? אלה שלא היו פה מעולם. בני יוסף. בני אפרים ונשה, שאבא שלהם אומר להם, אנחנו עברים, אנחנו עברים. הזדמנות ראשונה שהייתה להם, חזרו פה לנחלות בארץ, וככה לא הבאתי הרבה מקורות, למרות שיש הרבה מקורות לזה. תלמיד הרס"ג, ראו יהודה החסיד, אומרים שבתקופה של גלות מצרים, בני יוסף בינתיים, הרבה מהם פה נוחלים בנחלות שלהם בארץ. כל הסיפור שקראנו פרשת שבוע, חוות יאיר, גלעד, כובשים, זה לא קרה עכשיו בשנה ה-40, לפני הכניסה לארץ, אלא זה קרה בזמן גלות מצרים, הם כבר משתלטים על הנחלות שלהם פה בארץ. כי הם אבא שלהם כהן אומר להם, אנחנו עברים, אנחנו לא מפה. תראו את רבי יהודה החסיד, כל זמן שהוא הסתלו במצרים, היו לפעמים הולכים לארץ ישראל על קרקע יעקב אבינו, בונים שם כרכים, ואני סבור שדווקא זרע יוסף היו עושים להם, הייתה להם רשות מפרו. זה מה שפרו מפחד, והכי תקרן המלחמה, יבואו הכנענים להילחם בנו, ואז יעשו לנו מרד בפנים, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. סתם יהיה אחדות בין הכנענים לבין היהודים המשועבדים במצרים? הוא אומר, זה אחים שלהם. הוא אומר, בני יוסף מארץ כנען, יתאחדו עם בני יוסף מבפנים, וביחד ינצחו אותי. כל הפחד שלו זה בני יוסף שחזרו אל הארץ. יש דבר הוא קשה להגיד אותו, אבל יש כמה גדולים שאומרים אותו. עם ישראל עוברים את הירדן, לפי הגמרא באותו יום שעוברים את הירדן, הולכים לשכם, עושים מעמד הברכה והקללה בשכם, ואז מתחילים לכבוש את יריחו. מה עם יושבי העיר שכם? בכל ספר יהושע לא כתוב בשום מקום כיבוש שכם. 31 מלכים, אין מלך שכם. כאילו באים, עושים שם טקס בלי עיר שכל התנ"ך רואים אותה מיושבת. אומרים, נראה לי הרב מלי, ראש שיבת יפו, יש לו ספר אורות מציון ועוד כמה, אומרים, בשכם היו יהודים שלא היו בהר סיני היהודים האלה. עושים להם קודם כל מעמד הר סיני חדש, כשנכנסים לארץ. הברכה והכללה. עבדכם הנאמן, לא קשה לי, מה, היהודים לא היו בהר סיני, לא בא לי בטוב. זה מהלך מוסרי, צריך להגיד, לא כפשוטו, מה שלא היו. ממש היו פה יהודים, לא כתוב למילה בתנך על היהודים העבריים שנשארו פה בארץ, אבל בני ראובן וגד ביקשו נחלה בעבר הירדן, פתאום גם בני חצי המנשה גם מקבלים שם נחלה, הם לא ביקשו משתירי בפסוקים, רק ראובן וגד ביקשו. שולחים שם חצי שבט מנשה גם. גרעין תורני ארץ ישראלי, לבני גד ובני ראובן שבעבר הירדן, שיכולים להתנתק, שולחים להם את מי? את המשפחה של בנות צלופחד. את בני מחיר בן מנשה, שישמעו עליהם. בנות צלופחד עצמם יורשות בצפון השומרון. אחד הדברים המדהימים, מי שמכירה חרסי שומרון, מי שלא מכירה, תסתכל שם פעם באינטרנט, חרסי שומרון, מצאו בסבסטיה כתובות של גובי המיסים של אחד ממלכי ישראל, וכתוב, הכפר הזה הביא ככה כדי יין, הכפר הזה ככה כדי שמן, כל אלה לחוגלה. הכפר הזה, יודעים, שתיים מתוך החמש מופיעות שם בשמות ממש, בכתובות, ומזהים את הכפרים, שמות ממש ממש דומים, ורואים באזורים איפה, נחל תרצה ליד אלון מורה, אזורים, איפה הם קיבלו נחלות בארץ. שאר המשפחה שלהם בעבר הירדן, לשמור על הזיקה של עבר הירדן לארץ. בעיניי הסיפור, הפסוק הכי, אני לא יודע להגיד מצחיק בתנך, הכי מרשים בתנך אולי. מה נחלת יוסף? מהדרום? מה הגבול בין ישראל ליהודה? באיזה עיר? איפה העגלים של ירובעם? המחסומים? בבית אל. מי בית אל? בית אל זה כבר של יוסף. בית אל עד פה נחל שילו הירקון כזה. הגבול הצפוני של מנשה, איפה זה רמות מנשה? יוקנעם, אפולה, בית שאן. מבית אל ועד הים, עד בית שאן ועד הים, ובעבר הירדן עוד נחלה ענקית. תראו איזה פסוק בספר יהושע. וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, תראו איך בני יוסף מדברים. מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, אני עם רב. התקמצנת עליי יהושע, הבאת לי חלק אחד בארץ. אתה אומר, מה זאת אומרת? קיבלת שלושה חלקים ענקיים בארץ, ותראה במפה, כל מרכז הארץ. הוא אומר, לא הבאת לי נחלות בארץ, ככה בני יוסף מדברים. איך מסתיים ספר יהושע? ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל למצרים קברו בשכם. בחלקת השדה אשר קנה יעקב את בני חמור אבי שכם במאה כסיתה, והיו לבני יוסף לנחלה. מה זה והיו? מי היו? ואת עצמות יוסף קבר בשכם, והיו לבני יוסף לנחלה. אומר המצודות, והיו העצמות. אנשי נחלת יוסף, זה הנחלה הטובה שיש להם. זה שיוסף הצדיק עצמותיו, שמזכירות עד כמה עברים אנחנו. שמזכירות, כמו שיוסף הודה בארצו, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. יוסף לא כמו יעקב, שאומר, אחרי שאני מת, קחו את העצמות שלי. הוא אומר, לא, אני נשאר פה. כשאתם יוצאים מפה, הוא מוודא שעם ישראל לא ישאר במצרים. אני משאיר לכם צבא, תחזירו אותי ביחד איתכם לארץ. אומר, הסבא שלנו, תפארת שלמה, את עצמות יוסף, אשר אלו בני ישראל מצרים. מי אלה את מי? את עצמות יוסף, אשר הם, העצמות, אלו בני ישראל מצרים. לא עם ישראל אלו את העצמות, העצמות אלו את בני ישראל למצרים. העצמות שהזכירו לנו, אנחנו לא מפה כל הזמן. הים רב וינוס, מה ראה ארונו של יוסף רע, שנאמר וינוס ויצא החוצה. הים נבקע בזכות יוסף הצדיק. עד היום בנחלת יוסף יושבים אוהבי הארץ הגדולים, שקצת נלחמים, ולפעמים גם כמו שאמרנו, אהבה יכולה לקלקל את השורה של דברים אחרים גם לפעמים. זה עבודת בני יוסף, לתקן את המעיסה בארץ חמדה. זה עבודת הימים האלה, לדבק ביוסף הצדיק, בציון גימטרי יוסף, בציונות, בקשר אל הארץ בעצמה. הלוואי שנזכה לתקן, שיהפכו לנו הימים האלה לששון ומשמחה.